שלום וברכה. היום אנחנו נדבר על נושא שהוא לא כל כך שמדברים עליו, הוא נושא קצת קשה. אבל אני חושב שזה חלק בלתי נפרד מחיי משפחה התקינים, וזה נושא הגירושין. אני אגיד לכם כבר סוף של השיעור הזה. סוף השיעור הוא זה שלא כדאי להתגרש. ואני נגד כמובן גירושין, אבל יש מצבים שאני אפילו ממליץ להתגרש. טוב, אז נתחיל מסטטיסטיקה. 70% מגירושין יוזמות נשים. אלה שהתגרשו, הם התגרשו עוד פעם, פי שתיים מהאחוז הממוצע של הגירושים שיש היום בארץ. זה תהליך כואב מאוד, ואלו שהתגרשו, אז ילדים שלהם, יש פי שתיים יותר סיכויים שגם הם התגרשו. כלומר, במילים אחרות, אחרי המוות ומחלה קשה, דבר הכי גרוע שיכול לקרות לבן אדם בחיים שלו, זה גירושין. אמנם, ישנם מצבים שבהם מוצדק להתגרש, ונכון להתגרש. קודם כל, סתם הלכה. מה שההלכה אומרת, יש מצבים כאלה שבהם הלכה אומרת לאנשים להתגרש. בגידות או מצבים כאלה של שהוא רוצה לעלות לירושלים או לארץ ישראל והיא לא, או להפך. ויש עוד מצבים. חוץ ממה שההלכה אומרת, יש גם הדרכה כזאת שאומרים שאם אדם לא מאפשר לאשתו או לבניו לקיים תורה ומצוות, או להפך, היא לא מאשרת לו, כן? לקיים תורה ומצוות. לראות ילדים, מנתקת אותו מהמשפחה שלו, אומרת, או אני או הם, לא מאפשרת, או הוא לא מאפשר לה ללכת. או מתנגד לאחד מהצדדים, מתנגדים לחינוך דתי. או אדם שהוא חולה, נרקיסיסט, סדיסט, כל מיני מקרים כאלה. יש מצבים שבהם נכון וטוב ורצוי להתגרש. אבל כל מה שעכשיו אמרתי, זה לא הלכה ולא משהו שאני עכשיו פוסק, אלא זאת צורת החשיבה. תמיד לפני שעושים דברים כל כך קשים, צריך להתייעץ עם הרב, לקבל פסק הלכה ולבדוק נושא זה טוב טוב. זאת אומרת, מה שאני אומר זאת לא אמת, זאת דעה. כל מצב שבה בעל או אישה מסכנים חיים של אדם אחר, למשל, נותן מכות, או שהיא נותנת מכות, אני מכיר מקרים כאלה במציאות, או יש התעללות אחד מהצדדים. פשוט ממש התעללות מוצרת, מובנת, כאילו רואים השפלות, יורק עליה, או היא יורק ממש פיזית, כובל את אשתו לצינור בכוח. כל מיני מקרים קשים כאלה, והוא לא מוכן, או היא לא מוכנים ללכת לטיפול פסיכולוגי, טיפול זוגי, מקצועי, טוב, אני חושב שבמקרים כאלה נכון וטוב להתגרש. וכן, זה משהו שמקרים קשים. העניין הוא רק ש 95% מכל הגירושים הם לא בגלל הסיבות שאני מניתי קודם. זה לא בגלל זה. אנשים מתגרשים בגלל שהם לא מסתדרים אחד עם השני. זה נקרא לא מסתדרים. למשל, הוא לא מכבד אותה, או היא לא מכבדת אותו, או שהוא קמצן, היא מקללת, צורחת, הוא לא עובד, או השתלטנית, היא מעליבה את אמא שלי, כל מיני מצבים כאלה שהוא לא מתנהג טוב לילדים שלנו. כל זה, בדרך כלל אנשים מתגרשים בגלל סיבות הללו שעכשיו אמרתי. וזה חבל. כי כל המצבים האחרונים שעכשיו מניתי, אפשר לתקן. למה אנשים בכל אופן, במקום לתקן, מעדיפים להתגרש? זה בגלל שיש לכל אדם נורמלי, לכולם, יש שתי יצרים, יש הרבה יצרים, אבל יש שתי יצרים שגורמים לגירושים. יצר אחד זה נקרא הומיאוסטזיס, ויצר השני בפסיכולוגיה, ויצר השני נקרא תנאטוס. מה זה הומיאוסטזיס? הומיאוסטזיס זה מערכת, אולי הגדרה כללית זה ככה, זה מנגנון ששומר על יציבות המערכת. בביולוגיה הומיאוסטזיס זה למשל חום הגוף שלנו. הוא מבסט חום הגוף. אם אדם נמצא עכשיו בקור מינוס 50 מעלות, גוף שלו יישאר, כל עוד שהוא יהיה חי, גוף שלו יישאר 37 פלוס מינוס. גם אם הוא יעמוד בחום 50 פלוס, עדיין גוף יהיה 37 פלוס מינוס כל עוד שהוא חי. מי מבסד את החום הזה? הומיאוסטזיס, זה המנגנון שהוא שומר על יציבות המערכת. עכשיו, מביולוגיה, מונח הזה, משתמשים בו גם בפסיכולוגיה, גם בכלכלה, בויסות הכלכלית בעולם, גם בטכנולוגיה, המון 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 תחומים לקחו את המונח הזה ומשתמשים בו. צריך להיות מנגנון ששומר על יציבות המערכת. זה דבר אחד. מבחינה פסיכולוגית, למה הדבר הזה הוא יכול לפרק משפחה? ביסודו, בטבעו, מנגנון זה הוא טוב מאוד, הוא מצוין, מאפשר לנו לחיות. אבל יש לכל דבר, יש צד השלילי, אז יש בו גם צד השלילי. מה הצד השלילי של מנגנון הזה? זה שזה גורם לבן אדם לא לרצות להשתנות. הוא נשאר איכשהו ומה שהוא. והוא מצפה מאשתו, מבניו, מילדיו, שהם יקבלו אותו כפי שהוא, בלי שינויים. אז זה שהוא רוצה לשמור על יציבות המערכת, כלומר, הוא לא מוכן להשתנות, זה מפרק לו את המשפחה. כי יש בו דברים כאלה, כמו שמניתי קודם, שהם בלתי נסבלים. אי אפשר לחיות עם בן אדם כזה. אז למה הוא לא הולך לפסיכולוג? למה הם לא הולכים לטיפול זוגי? למה הם לא משתנים? למה למה לא משתנים? כי בן אדם יש לו יצר כזה. הוא רוצה שיקבלו אותו כפי שהוא. אדם לא אוהב לעבוד על המידות, להשתנות. נכון, אנחנו לומדים על זה, עבודת המידות, ומסילת ישרים, ותיקון מידות, ורבנו יונה. הכל מצוין. אבל זה קשה. ולכן, במקום להשתנות, אז הוא מבקש מאשתו, או היא מבקשת מבעלה, שהוא יקבל אותה. וזה מפרק את המשפחה. כי ישנם תחומים כאלה שאי אפשר לקבל את זה. בעיה נוספת בהומיאוסטזיס, זה שזה אומר לכל אחת מבני זוג, זה אומר, יש לי בעיות עם אשתי? טוב, אז מה נעשה? אז בעצם אני עשיתי טעות. לקחתי מישהי לא מתאימה, או אני לקחתי מישהו לא מתאים. אז פעם הבאה יהיה בסדר. אז אולי אני אתגרש ואמצא יפה הימינה, או כזאת שלא שורפת את הגדירה. זאת אומרת, הומיאוסטזיס, במקום שאתה תשתנה, אתה מגיע לפנטזיה כזאת שאתה יכול להחליף אותה או אותו. וזאת בעיה. זה יצר אחת, הומיאוסטזיס. יצר שני, כמו שאמרתי, התנאטוס. תנאטוס זה מונח מפסיכולוגיה של פרויד, שהפרויד אמר ששתי כוחות העיקריים שפועלים על האדם זה ליבידו ותנאטוס, ובהתחלה הוא חשב שליבידו זה כוח העיקרי, כוח היצירה, כוח פעולה, כוח חיות, ותנאטוס זה כוח המוות. ובסוף פרויד הגיע למסקנה שתנאטוס יותר חזק מהליבידו. מה זאת אומרת תנאטוס? מה? המונח הזה, פרויד לקח אותו ממיתולוגיה היוונית, ששם תנאטוס הוא אל המוות. מה הרעיון של תנאטוס? מה הוא עושה בעצם? פרויד אומר שיש בנו, בכל אחד מאיתנו, מנגנון של הרס עצמי. אדם רוצה להרוס את עצמו ולהרוס את העולם שהוא נמצא בו. יש בו דחף כזה, להרוס את החיים. בקטנה זה מתבטא בזה שהוא למשל מעשן. הוא יודע שהוא יכול למות, הוא אומר, לא, זה בסדר, זה שטויות, כן, כותבים שם כל מיני, זה, הנה, סבתא שלי ישנה עד גיל 95, ושום דבר לא קרה לה, וזה. בסוף הוא מתה, אבל לא מסיגריות, כן, אלא מדברים אחרים. אישון, זה הכל, זה סטמפ, זה, או שיש איזה, אבל לי זה לא יקרה. או, אני כבר מחור, אני כבר לא יכול, או כל מיני אמירות כאלה, אבל בעצם, מה הוא עושה? זה יצר תנאטוס. תנאטו, זאת אומרת, הרס עצמי. זאת אומרת, להרוג את המציאות שאתה נמצא בה. אז כמו שאמרתי, בקטנה זה מתבטא, ההרס הזה, התנאטוס, מתבטא בגירושי, בסיגריות, ובגדול זה מתבטא בזה שאדם יכול להתאבד. זה בעצם הטווח, כן, של תנאטוס. הוא קצת כועס, אצל יהודים קטנים תנאטוס זה מתבטא בזה שהם שוברים בובות, שוברים משחקים. לא בטעות הוא שבר אותו, אלא כשהוא שובר בכוונה. למה הוא שובר? זה יצר, זה דחף, יש לנו דחף טבעי, נורמלי, זה צריך לזכור את זה. אפשר לקרוא לזה, יצר הרע, עוד מילים כאלה, אבל מבחינה יותר לדייק, יש הרי הרבה סוגים של יצר הרע, אז יש יצר הרע כזה של הרס עצמי, או הרס העולם שאתה נמצא בו. אז כשילד שובר ראש לבובה, אז זה יכול להיות מסקרנות, אז מה יש שם בפנים, וזה יכול להיות מזה שהוא רוצה להרוג אותה. הוא רוצה להוציא, לשבור ראש לעצמו. וככה זה גם מתבטא בזה שאדם יכול להיות לגרום לעצמו מאכלים לא בריאים, או להתפטר מעבודה. נגיד, הם מעצבנים אותי, הם כאלה כולם, לא אכפת לי, לא בא לי, והוא בא, בום, ומתפטר. למה הוא עשה את זה? זה תנאטוס, הוא הרס לעצמו את עולם שהיה חי בו, שזה מקום העבודה. אחד הביטויים החזקים של תנאטוס הוא בגירושין. ואדם נכנס ליצר הזה ואומר, זה בלתי נסבל, או שהיא אומר, כן? אי אפשר ככה לחיות. למה? כי בעלי לא עובד, כמו פרזיט. או הוא רואה סרטים או שם, שם משהו, דברים לא צנועים. איך אפשר לחיות עם בן אדם כזה? אז מה הפתרון? הרס. שובר את הכל. וכשיחסים בין בעל ואישה קשים ולא טובים, אז מתחילים להיות פנטזיות מוטעות. היא מבינה שעכשיו יהיה קשה וכל זה, אז הרבה פעמים אצל נשים יש מין אשליה כזאת. הן אומרות, בסדר, נכון, אנחנו נתגרש, יהיה לא טוב, אבל אני גם לא צריכה גבר, אני לא צריכה אף אחד. אני מעדיפה לחיות לבד, הרבה יותר טוב מאשר עם כל עם ליפול על בהימה כזאת. וזהו, אצל גברים המחשבה הזאת היא פחות שכיחה, בגלל שהם מבינים שיש להם צורך בזוגיות. אבל אצל נשים יכולה להיות אשליה שאומרת, לא, אני לא צריכה כלום, לא צריכה אף אחד. אני מעדיפה לחיות עד סוף חיי, עד 120, לחיות לבד מאשר לסבול אדם כזה. הבעיה היא שהאשליה הזאת, והיא בטוחה שזאת אמת, הבעיה היא שמאוד מהר, אחרי זמן יחסית קצר, אחרי גירושין, פתאום הן קולטות שזה לא קל לחיות לבד. גם חברה מתחילה להתייחס אליה בתור נכשלת. זאת בושה להיות גרושה. וגם קרובי משפחה מתחילים להזמין אותה לשבתות מתוך רחמנות. פתאום, תבינים, זה לא מיצרים, זה פתאום תחושה כזאת, תחושה, הייתי אומר, פילוסופית פסיכולוגית, תחושה אקזיסטנציאלית כזאת, של בדידות. לא בגלל שמשמם לה, יש לה ילדים, חברות, לא משמם, היא מורה מוצלחת, הכל מצוין. זה רוחני. מרגישה בדידות, ותחושה כזאת של לא טוב לה. ואז מתחילים לצאת לערב פנויים ופנויות. מתחילים פונים לשידוכים וכל זה, מתחילים לחפש זוגיות חדשה. הבעיה היא שבזוגיות חדשה, במיוחד אצל נשים, זה בעיה הרבה יותר גדולה מאשר אצל גברים. למה? כי זה עצוב לדבר על זה. אני יודע שאני אומר דברים עצובים וקשים. זה חוסר צדק כאילו כזה בעולם. אבל במציאות מה שקורה זה ששטחניות לבחורה בת 32 עם שלושה ילדים לא מציעים לבחור בן 32 עם שלושה ילדים. הסטטוס שלה משתנה. השטחניות מתחילים לדבר עם בחורה כזאת על הניסויים חדשים עם גבר בן 45, פחות או יותר. הצעיר ביותר, 45, 50. היא אומרת, מה? מסתכלת על התמונה שלו עם, עם זקן סיבה וכל זה, 45 יש לו כבר, היא בת 32, היא מרגישה צעירונת, בחורונת, פתאום הוא סבא, אני אתחתן עם סבא? אבל אלו החיים, זאת מציאות, זה הרבה פעמים, זה מה שקורה בתכלס. ואז מה שמחפשים, זה מחפשים, אתם יודעים מה הקריטריון, פסגת החלומות לגרושים וגרושות? שהוא או היא יהיו נורמליים. אנחנו אומרים, נו, ברור שנורמלי, זה פשיטה, זה א' ב', אי אפשר להתחתן עם אדם לא נורמלי, זה כאילו מובן מאליו, זה לא. זה לא עובד ככה. זה... פתאום מתברר שלמצוא בן אדם, בת זוג או בן זוג, נורמלי, זה לא כל כך פשוט, לא מובן מאליו. למה? כי כל הנורמליים... הם כבר התחתנו, הם נשואים. עם מי אתה תתחתן? בחורה ש... שמה? ש... היא טובה, היא מצוינת, אבל יש מישהו שלא היה יכול לסבול אותה, שהוא יתגרש ממנה. הרי אתה עכשיו, אתה בחור צעיר, בן 40 נגיד, 35, 40, התגרשת. אתה לא תתחתן עכשיו עם, עם בחורה מאולפנה. תתחתן עם מישהי שהיא הייתה נשואה והתגרשה. זאת אומרת, מה זאת אומרת שהיא התגרשה? מה פירוש שהיא גרושה? זה אומר, או הוא גרוש, כן? זה אומר שמישהו או מישהי לא יכלו לסבול אותו. הרי לא מתגרשים בגלל שהוא מיישן. או בגלל שהיא, לא יודע מה שם, בזבזנית של כסף. מתגרשים כשזה כבר בלתי נסבל, זאת אומרת מישהו לא יכל לסבול אותה, או שהיא לא יכלה לסבול מישהו. אז כשאתה מתחתן פעם שנייה, הקריטריון הגדול ביותר והחלום של כולם, זה שהיא תהיה נורמלית, פשוט נורמלית, סתם בחורה נורמלית, והרבה פעמים אומרים את זה, זאת אומרת, אני עוסק בתחום הזה הרבה שנים, כמעט 30 שנה, יום-יום באים אליי אנשים מכל מיני מצבים, לפעמים כמה זוגות ביום אחד, זאת אומרת, אני ראיתי אלפי זוגות. אני רואה איך הדינמיקה הזאת עובדת, זאת אומרת, אתם מבינים, אם לפני הנישואים בני זוג מחפשים, בנישואים הראשונים, מה בני אדם בדרך כלל מחפשים? ההתאמה, שנוהב אחת השני, שתהיה התאמה, שמישהי שמתאימה לי, מתאים לי, זה בעצם מה שמחפשים. בזוגיות שנייה, הקריטריון היא לא מי שמתאימה, לא מתאים. מחפשים נורמלי, שהוא יהיה סתם בן אדם. סתם, מנץ'. כבר לא תואר כזה, תואר כזה, עדה כזאת, עדינים כאלה. סתם. ובגלל שהבעיה הזאת היא מורכבת, בגלל הדבר הזה שכולם מבינים שאם אנחנו עכשיו מתחתנים, אני מתחתן עם מישהי שהיא הייתה גרושה, או הוא גרוש, אז אתם יודעים מה החלום של כולם, של כל הזוגיות השנייה? החלום שלהם זה אלמן. או אלמנה. כי אומרים, טוב, זה לא אומר שמישהו זרק אותה מהבית, זה לא אומר שהוא היה לא בסדר. הוא אלמן. מעניין, מבחינה פסיכולוגית, יש איזו השפעה פסיכולוגית לעובדה שלכהנים מותר להתחתן עם אלמנה ואסור להתחתן עם גרושה. אז אולי יש בזה משהו. אבל זו הייתה הבעיה. בעיה נוספת זה ש... וכשבאים... יוצרים קשר זוגי בפעם ראשונה, שם, אני מתכוון, סליחה, לפנויים ופנויות, כן, מה שנקרא, בפרק ב', אז בעצם כולם מבינים, כל אלה שמתחתים פעם שנייה, כולם, רוב רובם, לא כולם, אבל רוב רובם מבינים שאם זו הייתה הבחירה הראשונה שלהם, זאת אומרת, אם זה היו מתחתנים פעם ראשונה, הם לא היו נכנסים לקשר הזה. היא לא הייתה מתחתנת איתו בחיים, אם היא הייתה עכשיו רווקה, בת 18-20 שם, שהיא מתחתנת מחדש. או, לא היה לוקח אותה, בחיים. זאת אומרת, זה תמיד ברירת מחדל. ואחרי הכל, נגיד שהכל הולך חלק, מצוין, ולמה הם התגרשו? בגלל שאשתו הייתה חולת נפש, או שהוא אלמן, וזה הכל מצוין, או שהיא, הכל טוב, אידיאלי, בסדר, עכשיו הם מתחתנים, והולך מעולה. יש פה גורם נוסף, יש להם ילדים. ופתאום היא מגלה שהוא, יש לו אמביציות לחנך את הבת שלו, שלה. יש לה בת ובן ועוד בת, והוא רוצה לחנך אותם. הוא אומר, כאילו, אבל הם לא רוצים שהוא יחנך אותם. או להפך. קורה שהכל בסדר, והוא בחור טוב, הוא מצוין, הוא לא מתערב בחיים שלהם, לא מחנך, לא מכריח אותם, כלום, אוקיי. אבל הבן שלה, בן 13, 12, הוא מקנה, וכל זמן משווה בינו ובין אבא שלו. ואבא בחיים, אבא מגיע, יש להם משמורת משותפת או משהו, תבין? אז הוא מתחיל לקרוא שמות גנאי לבעל החדש. הוא קורא לו שמן, קורא לו קרח, קורא לו מסריח, כל מיני, הכל, הכל, הכל. ומאוד מאוד קשה לחיות בבית שיש מישהו מבני הבית, מישהו מילדים שהם נגדו, וזה כל כך, או נגדה, וזה כל כך גם צפוי שיהיו ביניהם מתחים. וזה מאוד מאוד קשה לחיות בבית כזה. ומה תעשה לו? אתה תרביץ לילד הזה בין 12-13? אמא תרביץ לו? יזרקו אותו מהבית? מה תעשו? אתם יודעים, אחוז גדול מגירושין השניים, זאת אומרת, שהם התחתנו פעם שנייה, כן? ועכשיו מתגרשים שוב. אחוז גדול מהם מתגרשים בגלל ילדים. כי ילדים מקנים, או שהם ממש ילד כזה, נער, יודע לרדת לחיים של הבעל החדש של אמא. ממש, יורדים להם לחיים. זה לחיות עם נחש בכפיפה אחת. יורק לו במרק, עושה לו הכל. ואתה חושב, לא, אנחנו נהיה חברים, אני אקנה לו שם עכשיו מטוס שמפעיל אותו בשלט רחוק וזה וזה, זה, זה לא עובד כל כך. שאתה תתחנף עליו. יהודים קולטים, מבינים, הרבה משפחות בזוגיות שנייה מתפרקות בגלל הדבר הזה. בעיה נוספת בכל המערכת היא, אפילו לא בעיה נוספת, הוא אחת הבעיות. בזה שבני זוג, כשהם חיים ביחד וחיים לא טוב, יש ביניהם מריבות וויכוחים ומשברים וכל הזמן לא מרוצים ותנדנה, יש להם, הם מתחילים לאיים אחד לשני בגירושין. כאילו, לא טוב לך, אז אני אלך, או אני, אתה כזה, אז אני הולכת לחזרה לאימא, וזה, ומתחילים, יש מין אשליה שאם, טוב, עכשיו הוא לא בסדר, אז אם אני מאיימת עליו, אז הוא יחזור בתשובה, ואז הכל יהיה בסדר, ואם לא, אז כן, מה הבעיה? או מקסימום, אם מקסימום אני רואה שדברים מתחילים להיות מסוכנים, אז אני יחזור בי, כן? וזאת אשליה מסוכנת. זה בגלל שיש בדינמיקה זוגית, יש מצב כזה שהוא בלתי הפיך. זאת אומרת, הם מאיימים אחד לשני, אני אתגרש, לא אתגרש, ושילך, ולא אכפת לי, וזה, כל זה, זה ככה, זה מתבשל כזה, מבעבע כזה, בקשר לא טוב. אבל חושבים שאפשר לתקן, אפשר להחזיר אחורה הכל. וזה נכון, אפשר. אבל הם לא שמים לב, יש נקודה מסוימת. כשבן זוג, אחד מבני זוג, הוא פתאום נכנס למעין מודום כזה, למעין סחרור כזה, כן? כמו שמטוס, שהוא פתאום מתחיל לזה, וכבר אתה לא יכול להוציא אותו מהמסלול. פתאום נכנסים למעין סחרור כזה, שזה דבר הופך להיות לבלתי הפיך. היא פתאום אומרת, אני מעדיפה למות מאשר לחיות איתו. אבל קודם היית מוכנה, אבל קודם היה, כן, קודם הייתי, עכשיו זהו. זאת אומרת, יש מין נקודת על חזור. ואנשים לא מבינים את זה, אנשים חושבים, הם לא קולטים את הבעייתיות הזאת. הם חושבים שהם עכשיו מריבות, כפופי ידיים, מאבקי כוח וזה וזה. כמו שפעם אמרתי לאישה אחת על בעלה שהוא בדרך החוצה, אז היא אמרה, שילך! אז הוא הלך. וזה לא טוב. זה לא טוב. היא הייתה מוכנה אחר כך לשלם הכל כדי שזה יחזור. זהו. יש משהו כזה שהוא מחליט, קולט את עצמו לבד, ואז הוא מתחיל, ברגע שהוא מזהה את עצמו כלבד, הוא מתחיל לחפש אלטרנטיבה, והוא מוצא אותה, באותו נשוי. זה לא בסדר, זה לא נכון, אבל כשיחסים לא טובים וכבר הם כמעט על סף גירושין, אז המוח מתחיל כבר, היצר ההישרדות מתחיל לחפש אלטרנטיבה מיד, והוא מוצא. וזהו. עכשיו מה? פעם הגיע לייעוץ שלי ויחד עם אשתי, אנחנו ביחד ישבנו אני לא נפגש עם נשים לבד, אז אנחנו תמיד ביחד נפגשים איתם. אז הגיעה מישהי, והיא מספרת כמה לא בסדר, בעלה הוא כזה וכזה, וסיפור מוכר. ואז היא חזרה כמה פעמים על ביטוי כזה, שכולם אומרים את זה, כולם מבינים את זה, כולם אומרים את זה. אז שאלתי אותה, מי זה כולם? מה התברר? שהיא גרה ביישוב אחת, שביישוב הזה, כמה מתושבי היישוב, בחורה שם תושבת יישוב, התגרשה. ואז מכרו את הבית, והיא קיבלה כסף, בעלה קיבל כסף, אבל אין איפה לגור. אז היישוב נתן לה קרוון לגור שם באיזה מקום. והיא עברה לקרוון עם ילדים. אחר כך עוד קרה משהו למישהי אחרת. יישוב נתן לה עוד קרוון. פתאום התברר ככה שביישוב הזה יש גבעת הגרושות. גבעה שם יש נגיד 15-20 קרוונים, ששבע מהם גרושות. ואז מה עושים ביום כשיוצאים עם ילדים לשחק במגרש משחקים, כולם משחקים ובנות מדברות אחת מהשנייה. והיא מספרת איך בעלה עשה ככה, בעלה עשה ככה, והאלו הגרושות יחד איתה יושבות משחקות, מדברות, וכל אחת אומרת, מה? כך הוא אמר לך? אם הוא היה אומר לי, הייתי אומרת לו, אדוני, דלת החוצה, צא החוצה, סליחה, ככה הוא אמר לך? או, מה, הוא לא מוכן לקנות לך? אבל זה נקרא אלימות כלכלית. באמת? לא ידעתי, חשבתי שפשוט יש לו מינוס בבנק. לא, זה אלימות כלכלית, הוא לא נותן לך כסף. כתוב לך בכתובה, את צריכה לדרוש. ואת פתאום היא מרגישה, יש לה הרגשה כזאת שכולם מבינים אותה. כולם אומרים לה בעצם, למה היא לא מתגרשת? אז אני שאלתי אותה, תגיד לי, ואם בעלך הזה עכשיו, הבנות האלה שם גרושות, הן מחפשות כאילו שידוך, כן. ואם הוא היה עכשיו בא, מעמיד את המועמדות שלו, הם, אלי הגרושות, היו מוכנות להתחתן עם בעלך? היא אומרת, בטח, היו עומדות בתור. וכך הסיפור הזה נגמר, כן? היא הבינה, היא קלטה. חברה שלך מתגרשת, תתרחקי ממנה, כי זה מחלה מדבקת. זה דבר שהוא, זאת אומרת, צריך להיות מאוד מאוד מובן. זה סיפור שלהם, זה לא קשור אליכם, זה הפרדה חדה. והבעיה היא שמבחינה סטטיסטית, 75% מהגירושים הם גירושים שלא הלכו לטיפול מקצועי, טיפול זוגי לשלום בית מקצועי. היום אי אפשר בעצם להתגרש ברבנות בלי לעבור 3 או 4 פגישות עם עובדת סוציאלית של הרבנות. אבל הבעיה היא שאנשים שכבר הגיעו לרבנות, הם כבר אחרי הקו האדום הזה. הם כבר, או לפחות אחד מהם כבר אחרי זה. ואני מאוד מקווה שהעובדות סוציאליות הללו עוזרות ובעצם גם אולי מצילות את המשפחות ואומרות להם, כן, אבל בגדול, זה לא זה מה שאני מתכוון, טיפול זוגי מקצועי. הם כבר מחבות שריפות. ואז כשיש קונפליקט בזוגיות, אז למי בדרך כלל הולכים? לחברה. אבל אם אוטו שלה היה מתקלקל, היא לא הייתה הולכת לחברה שהיא תתקן את האוטו. כי היא לא מקצועית. כל אנשי מדה מודעים, יודעים, שטיפול אקסטרימלי במצב של, של פגיעה, של תאונת דרכים וכל זה, טיפול לא מקצועי ומזיק. לא, אבל רציתי רק להרים אותו, רק לעזור לו לקום. ובינתיים קראת לו את, את חוט השדרה. מה אתה יודע? לא, רציתי רק שהוא יקום. פתאום קליק. תמיד, אותו דבר גם בטיפול זוגי. היא הולכת לאמא, הולכת לאחות. טוב, אם אחות היא איש מקצוע, זה משהו אחר, אבל אני עכשיו אומר על המצב רגיל. היא לא איש מקצוע, היא אומרת נכון, את צודקת, כל מיני דברים כאלה, בדרך כלל. אז צריכים ללכת לטיפול מקצועי. אבל גם פה זה לא פשוט. מקצועי זה צריך להיות מישהו שהם אנשים יראי שמיים. לא עם כיפה על הראש, אלא באמת יראי שמיים. מה זאת אומרת? אדם שהוא לא יראי שמיים, הרבה מהם לומדים במערכת, במערכת כזאת ששם יש עיקרון בטיפול פסיכולוגי, כשמלמדים את, בדרך כלל זה אנשים שעוסקים בפסיכולוגיה, הם עוסקים בעניין של זוגיות. מלמדים אותם עיקרון אחד, שהעיקרון הזה המציא אותו, הביא אותו קארל רוג'רס, אחד הפסיכולוגים הגדולים של אמריקה לפני 60 שנה בערך, הוא היה... היה מאוד חזק, והוא הגדיר את זה לעולם הטיפולים וגם לאקדמיה בפסיכולוגיה. הגדיר שם רעיון שזה נקרא client-centered therapy. מה זה client-centered therapy? זה אומר שאתה בתור פסיכולוג בא אליך עכשיו זוג או בא אליך בן אדם, ובא להתייעץ איתך עם לטיפול פסיכולוגי, אז הוא אומר, אתה לא צריך לחשוב לא על המשפחה שלו, לא על התרומה שלו לעם ישראל, לאומה או משהו כזה. אתה צריך להיות מרוכז רק בו. נגיד, מישהו שהוא, יש לו תפקיד מאוד מאוד חשוב בביטחון המדינה, או בתרומה מאוד גדולה למדע עולמי, אבל הוא רוצה להיות צייר. אז אתה אל תכוון אותו להמשיך לפתח את, את התחום המדעי שלו, או של תרומה למדע, תעזור לו להיות צייר. הוא רוצה להתגרש, להיות חופשי סוף סוף, אז אתה לא צריך לחשוב על שלמות המשפחה, מה יהיה עם ילדיו, מה יהיה עם אשתו, אם זה הוגן, לא הוגן. אתה מכוון אליו. Client-centered therapy. אתה מכוון לאיש, אז תעזור לאיש. אל תחשוב על דברים אחרים. והרעיון הזה הוא מאוד מאוד חזק ב... אני עכשיו לא בא לדון האם זה צודק או לא צודק, זו שאלה אחרת, אבל פשוט שתדעו, כשאתם הולכים למטפל שהוא לא יראה שמיים, ואצלו המטרה היא לא לעשות שלום בית, אלא המטרה שלו זה לעזור לכם להיות אנשים חופשיים, שאתם יודעים לממש את היהודם, שאתם יודעים להיות מימוש עצמי, וזהו, בשביל זה צריכים להתגרש, אז תתגרשו. העיקר שאת יכולה להיות עורכת דין. אתם מבינים? זאת אומרת, זה צריך להיות זהירות מאוד גדולה בתחום הזה. למי אתם הולכים? ואם אתם הולכים לטיפול, דעה שם, טיפול זוגי שהוא לא מוצלח, ויש כאלה, אז תלכו לעוד אחת. וגם הוא לא טוב. עוד אחת. ועוד אחת, ועוד אחת, ועוד אחת. אל תעצרו. כמו שאוטו שלכם, שהוא לא עובד, אז מוסך הזה לא מצליחים לפתור בעיה, מוסך אחר, שלישי רביעי, אתה, לבקור אותו זה שאי אפשר, אבל בלי, מי יקנה אותו? אבל אם, אבל אתה לא תשאיר אותו כך, אתה חייב לתקן, אז תחפש עוד מוסך ועוד מוסך, עד שהוא יעבוד. אותו דבר גם במחלות, חס וחלילה לא עלינו. אתה לא תגיד, טוב, בסדר, טוב, תמיד צריך second opinion. תלכו עוד אחת, תלחמו על הזוגיות שלכם. זהו. עכשיו, כל מה ש... זה בעצם כמעט סוף השיעור. סליחה, רק שנייה, כן? רגע, 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 אני אתן בסוף שאלות. כמעט גמרתי את השיעור, ועכשיו אני אגיד לכם הפוך ממה שאמרתי. מה הפוך? זה גם, אני פתחתי בנתונים סטטיסטיים, כן? אז יש נתונים סטטיסטיים שאומרים שאלה שמתחתנים פעם שנייה, אז אחוז ההצלחה שלהם הוא פי שתיים מאלה שמתחתנים פעם ראשונה. שוב, בממוצע בישראל זה נע בסביבות 20 פלוס מינוס אחוז גירושין בשנה. אבל עד כמה בן אדם מרוצה מזוגיות שלו, זה הם נשואים, אבל מידת השמחה ומרוצות בזוגיות, כי שם נגיד מגיעים שם איזה אחוז מסוים, שהם שלמים, שמחים בזוגיות. אלה שנישואים פעם שנייה, פי שתיים יותר אנשים שמחים בזוגיות שלהם. אלה שכן מצליחים, זאת אומרת, רוב רובם, אתם זוכרים, אמרתי לכם בהתחלה, רובם התגרשו פעם שנייה. אבל אלה שנשארו, כיף להם. כדאי להתגרש, מתברר לפי זה, כן? ואז כל האנשים שהם עוסקים בסוציולוגיה של המשפחה, ויש תחום כזה, הם מתנפלים על הנתונים הללו, והם צמאים להבין למה זוגיות שנייה, אלה שכן נשארים, כן, כי מצליחים, למה היא יותר מוצלחת מראשונה? והמסקנה היא מאוד מאוד... נכון, נכון. כן, נכון. כי כולם מבינים שאם היא עכשיו תתגרש פעם שנייה, אז היא יוצאת עכשיו שוב לשוק פנויים ופנויות עם רקורד של גרושה פעמיים. אז אם היא תתחתן, מי שגרוש שלוש פעמים. אז הם בעצם מבינים, שניהם, שהם לא יכולים להתגרש, אין להם אופציה הזאת. וברגע שהם מבינים את זה, אז הם עושים הכל כדי לא להתגרש. משל, למה הדבר דומה? לניתוח לקיצור קיבה. אני פעם חשבתי, לא ידעתי פשוט, חשבתי שניתוח קיצור קיבה זה אומר שבן אדם הוא מאוד מאוד שמן, לא מצליח להרזות, אז הוא צריך לחתוך קצת את הקיבה שלו, שיהיה לו פחות אוכל, ואז הוא לא יהיה שמן. מתברר שזה לא. אתם יודעים מה זה ניתוח קיצור קיבה? זה שמים שם, יש כל מיני דרכים איך לעשות את זה, לא תמיד חותכים. בבקשה. הרבה פעמים ניתוח הזה זה אומר שבעצם לאדם אין אפשרות לאכול. פשוט מונים ממנו פיזית אפשרות לאכול. הוא צריך שם, הוא אוכל שם מכפית, שתי כפיות, שם משהו של איזה אוכל קטן בבוקר וזהו, זה כל האוכל. וככה זה המון זמן. צהריים שלוש כפיות. כלומר, מה שהוא בעצם מרזה, זה לא מזה שעשו לו ניתוח קיבה, אלא זה שהוא לא יכול פשוט לאכול יותר. אז אני אומר, רגע, אז אם באדם בבחירה חופשית יחליט שהוא לא יוכל, אז לא צריך ניתוח קיסור קבע? נכון, לא צריך. מספיק מחלטה שלך. אז אותו דבר גם בזוגיות. זה, לסיום אני אספר לכם בדיחה אמיתית. בדיחה שבאמת במציאות עושים, קורית. יש פסיכולוג אחד ידוע, אחד הגדולים בתלמידים של אדלר, קוראים לו רודולף דרייקורס, שהוא, יש לו ספר, נקרא ניסויים האתגר, מאוד מאוד ידוע, גדול היה. והוא תמיד אומר לאנשים, שדע לך שאתם צריכים ללמוד לחיות אחד עם השני, לתקן אחד את השני כמו שזה, לא להתגרש. זאת אומרת, כי אין אנשים אידיאליים. אז הוא היה פותח את כל שיעור שלו, בשאלה לקהל, האם אתם מכירים מישהו אידיאלי, אדם אידיאלי? אף אחד לא מכיר אדם אידיאלי כמובן, אז כולם שותקים. אז הוא אומר, הנה, אתם רואים, אתם לא, אף אחד לא מכיר. סימן שאין אנשים אידיאליים, אז תלמדו לחיות עם בן זוג שלכם, עם בת זוג שלהם, איך שזה, וזהו. יום אחד הוא מגיע כרגיל, פותח את ההרצאה, האם יש כאן מישהו שמכיר אדם אידיאלי? פתאום איש אחד מרים יד, אומר, כן, אני מכיר. אומר, כן, פעם ראשונה, אדם אידיאלי, כן, מכיר, מכיר, מי זה? בעלה הראשון של אשתי. זה לסיום, זה הרעיון. לא, עדיף לעשות את זה עם בעל הראשון, לא צריך לעבור קיצור קיבה, עם אבא של ילדים שלכם. אז זה דבר שהוא קשה. לכן צריך ללמוד זוגיות, להפוך את הזוגיות לתחביב שלכם. תהפכו אותו למקצוע שלכם. זאת אומרת, כמו שיש אנשים שהם חולים ורופא, אז הוא לומד את המחלה שלו יותר טוב מהרופא. למה? כי רופא הוא צריך לדעת 100 מחלות, צריך להיות מומחה בהרבה, אבל לא, יש רק מחלה אחת, אז הוא יכול לקרוא כל החומר שבעולם רק על המחלה הזאת, הוא יכול להיות ברמה יותר גבוהה מהרופא. אז זה מה שצריך לעשות. תלכו לשיעורים, תקראו ספרים, תשמעו הרצאות, תלכו לייעוץ, וזה דבר שהוא יכול לתרום, שהמשפחה תהיה חזקה, ובעזרת השם, תבנו בתים נאמנים בישראל, ושלא נצטרך כל הדברים הללו, ובעזרת השם, זה יהיה שיעור תיאורטי בלבד, רק על מישהו שהוא לא שייך אלינו. בהצלחה.